השיעור ליום שני לפרשת ויקל פקודי מחוברות.
פרק למדי פסוק למד. ביום המושל בני ישראל, ראו, קרא אדוני בשם בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה. ורשי, חור בנה של מרים היה. ומה מיוחד פה בחור? שחור, כמו שלמדנו כבר, אם אתם זוכרים, באמצע הסיפור של חטא העגל, שם למדנו שחור ניסה לעצור את עם ישראל מחטא העגל, ושם למדנו שמה עשו לו? הרגו אותו. כך רש"י אמר בפסוק ה', פרק ל"ב, פסוק ה', שהרגו את חור. וכל המשכן שעכשיו הולכים לבנות הוא אמור להיות התיקון על חטא העגל. אז אותו אחד שנהרג על חטא העגל, אז הבן בנו, לא נשנה, בצלל, שהוא בן בנו, בצלל הוא בן של אורי, ואורי הוא בן של חור, ובצלל שהוא הנכד של חור, אז הוא יבוא ויבנה את המשכן. עכשיו, צריך לדעת שאותו בצלל, הוא היה פחות מגיל 12. בערך בגיל 12, כשהוא קיבל את המינוי הזה. ילד מצעיר. ומשה רבינו, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו במפורש, ככה קראנו כבר בפרשת תצווה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את השם של בצלל, אז הקדוש ברוך הוא כבר מינה בעצם את בצלל. אבל משה רבינו, כשהוא בא לבני ישראל, הוא לא אומר להם באופן מפורש, הנה בצלל והוא זה יעשה את זה. הוא אומר להם, ראו. והוא משכנע אותם, תראו, יש כאן את בצלל, והוא הרי חכם, והוא אמן גדול. אז מה אתם אומרים? הוא רצה שגם ההסכמה תבוא מצד העם ולא כציווי מלמעלה. וימלא אותו רוח אלוהים. בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ולחשוב מחשבות לאסוף בזהב ובכסף ובנחושת. לחשוב מחשבות, רש"י כבר הסביר לנו שזה מעשה חושב, שזה אמנות מיוחדת, שאתה יכול לעשות תביעה באופן כזה שבצד אחד יהיה תמונה מסוימת ובצד השני יהיה תמונה אחרת. ובחרושת אבן למלות, ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת, ולהורות נתן בליבו הוא ואוליאב בן אחי שמח למתי דן. אוליאב יהיה יחד איתו, אומר רש"י, ואוליאב משבט דן, מן הירודים שבשבטים, מבני השפחות. דן היה מבני השפחות, אז הוא ברמה מהנמוכים שבשבטים, כי היה את בני לאה שש שבטים ובני רחל שניים, זה שמונה, ונשארו השאר מבני השפחות שהם נקראים היהודים שבשפחות. אז לקחו את האוליאב ביחד עם בצלל ממתי יהודה, וישבהו המקום לבצלל למלאכת המשכן, והוא מגדולי השבטים. בצלל שהוא היה מגדולי השבטים משבט יהודה, אוליאב הוא משבט דן מהיהודים שבשבטים. הקדוש ברוך הוא משווה אותם יחד ואומר, שניהם יחד יש להם את אותו מומחיות לקיים מה שנאמר, ולא ניכר שואה לפני דל. שואה זה כינוי לאדם חשוב, שר, עשיר. אז כאשר מדובר על מינוי של אנשים שהם ראויים לכך, לא עושים חשבון, זה משבט מיוחד וזה משבט ירוד, אז זה לא שייך אולי לקחת אותם יחד, לא. כשמדובר על המומחיות, אז לא ניכר שואה לפני דן.
איך קוראים?
אוליאב.
אוליאב.
פסוק למדי. מילא אותם חוכמת לב, לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקם בתחלת ובארגמן, בתולת השני ובשש והורג, עושי כל מלאכה וחושבי מחשבות. עכשיו התורה מתחילה לפרט, אחרי המינוי שהם קיבלו, את הביצוע. ועשה בצלל ואוליאב וכל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה ותבונה בהמה, לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה אדוני. ויקרא משה אל בצלל ואל אוליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה בליבו, כל אשר נשאו ליבו לקרובה אל המלאכה לעשות אותה. זאת אומרת, בצלה ואוליאב היו הממונים הראשיים, היה להם כמובן הרבה עוזרים. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה. והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר הם העושים. זאת אומרת, מי שהיה לו מומחיות בתחום הזה, ואחרים היה להם מומחיות, היה שם הרבה תחומים שצריך מומחיות בעץ, בצמר, בזהב, כל מיני מומחיות מסוג. אז כל אחד מהמומחיות שלו הביא את את החוכמה שלו למשכן. אמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה, אשר ציווה אדוני לעשות אותה. עם ישראל הביא והביא, אומר רש"י, מידי העבודה יותר מכדי צורך העבודה. הביאו הרבה יותר מהצורך של הבנייה של המשכן, הגיע כבר הרבה יותר כמויות. פסוק ו', ויצב משה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאבי. עצרו אותם לא לעשות עוד מלאכה. על איזה מלאכה מדובר? איש ואישה זה כל עם ישראל. איזה מלאכה הם צריכים להביא? המלאכה של להביא תרומה, להפסיק. ויקלה, אומר שמה זה ויקלה? לשון מניעה, נמנעו, רצון היה להם ונדבות לב להביא יותר, אבל היה ציווי לעצור, אז הפסיקו התרומות הללו. פסוק זין, זה הפסוק האחרון של יום שלישי. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ואותר. ורש"י, כאן אנחנו רואים בפסוק פעמיים את המילה מלאכה. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה. מה ההבדל בין המלאכה פעם ראשונה למלאכה פעם שנייה? והמלאכה שכתוב פעם ראשונה, הכוונה היא למלאכת האיסוף של התרומות. המלאכה שכתוב פעם שנייה זה מלאכת הבנייה. אז אומרים שהמלאכה של איסוף התרומות היה דיים לכל המלאכה לעשות אותה, היה מספיק לאלה שעושים את הבנייה של המשכן. נראה את זה ברש"י. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה, ומלאכת ההבאה הייתה דיים של עושי המשכן לכל המלאכה של משכן. זה מה שרש"י באריכות הזו מבהיר לנו את ההבדל בין הפירוש של המלאכה פעם ראשונה למלאכה פעם שנייה. לעשות אותה ולאותר. ואותר, המילה ואותר מבחינה דקדוקית זה לשון לשון מקור, זה לא לשון פעולה, לא כמו והכבד את ליבו והכות את מואב. אותו דבר ויותר זה מילה שהוא לשון מקור, זה לא לשון ציווי. פרק למדבר, פסוק ח', ויעשו כל חכם לב ועושי המלאכה את המשכן 10 יריות, 6 משה זר ותחלת וארגמן ותולעת שני קרובים מעשה חושב עשה אותם. פה יש דבר מוזר, לפני שנקרא, כשהתורה כאן מפרטת את כל העיריות, שאנחנו צריכים לזכור, למדנו כבר בעריכות בפרשת תרומה על העיריות, שזה הכיסוי של המשכן, אז יהיה כאן עכשיו עריכות עד פסוק י' ג' על הכיסוי הראשון, אחר כך מפסוק י' ד' עד סיום השיעור של יום רביעי, כתוב על הכיסוי השני שהיה מעליו. השאלה שנשאלת פה, לכאורה ההיגיון אומר שקודם תעשו את הקרשים, קודם תעמידו את המשכן, אחר כך תתפנו לעשות את הכיסוי. אבל מה טעם לעשות קודם את הכיסויים כשעוד אין לך על מה לשים את הכיסויים?
מה יחזיק את זה?
עשית הכיסויים, נו, תקפל את זה ותשים את זה בצד, מה? אז התשובה בדבר, רש"י לא מתייחס לזה, אבל רש"י סומך על הזיכרון וההבנה שלנו. למדנו אתמול שמתי שהנשים עשו את טביעת החוטים של העיזים, אז למדנו שהם עשו את זה מעל גבי העיזים, היו טובים אותם, עשו טביעה על העיזים עצמם. ברגע ועכשיו הנשים שעשו את זה הזדרזו, כי הרי כל אחד שמביא את החוכמה שלו, אמרנו שדבר ראשון כולם הביאו, עד שאמרו להם כבר תעצרו. יש לנו כרגע מצב שעוד לפני שהתחילו לעשות בפועל מלאכה במשכן, רואים המומחים מה הביאו, רואים ערימות של זהב, כסף, הכל. רואים קבוצת עיזים עומדים שיש להם תביעה מוכנה. עושים לעצמם חשבון, נושא המלאכה, במה צריכים להתפנות דבר ראשון לעשות את הכיסויים. למה? כי אם אנחנו נשאיר את התביעה הזו על העיזים. א', זה עניין של צער בעלי חיים, סתם מחיב לעז שאתה קשור. דבר שני ויותר חשוב, זה ממשיך לגדול השיער שלו. אז אם היה ממשיך לגדול, אז יתקלקל צורת התביעה, יהיה חוט לפה, חוט לשם. אז לכן אתה חייב מיד, כשהם קיבלו את זה, מיד לטפל בזה, לא לעשות דברים אחרים. לכן עוד לפני שעשו את כל הבנייה של המשכן, התפנו קודם כל לגמור עם הכיסויים. לכן מתחילים כרגע עם הכיסויים. כשזה על הגוף של הבהמה, זה לא מתייבש, זה חי. כאן מדובר על התביעה של צמר, שחלקו היה אחרי שגזזו, וחלקו היה מתוך תביעה על העז עצמו, ולכן הזדרזו לעשות את זה. עכשיו התורה מפרט את פסוק ט' את הגודל של הכיסויים הראשונים שהם היו הכי צמודים למשכן. אורך היריעה אחת, 8.20 באמה, ורוחב 4 באמה, היריעה האחת מידה, אחת לכל היריעות. היה לנו בסך הכל אמרנו כמה יריעות כאלה, 10. 10 יריעות, כולם אותו דבר. בואי חבר את 5 היריעות אחת אל אחת, וחמש יריות חיבר אחת אל אחת. עשינו שתי קבוצות של 5-5. והיה סלולות תחלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת, כן, עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. אחרי שיש לנו שתי קבוצות של 5-5, אז בקצה של יריעה עושים לולאות, כדי שאחר כך נוכל לחבר את שני המשטחים הללו ביחד על ידי קרסים. 50 לולאות עשה ביריעה האחת, ו-50 לולאות עשה בקצה היריעה שבמחברת השנית, מקבילות הלולאות אחת אל אחת. יש לנו קבוצה של 5 יריות, קבוצה של 5 יריות, בקצה של 5, ובקצה של 5 בדיוק אחד מול השני, עשינו לולאות בקצוות של היריות, אחד מול השני, 50 לולאות בקצה של הקבוצה הזו, 50 לולאות בקצה השני. פסוק י' ג'.
למה רש"י מוצא לנכון לא להסביר?
כי רש"י הסביר את כל זה כבר.
למה זה יש כפילות?
כי שם למדנו איך הקדוש ברוך הוא ציווה את זה למשה, פה אומרים איך עושים את זה בפועל. שם מדובר על משכן רוחני בשמיים, פה מדובר עכשיו על משכן תחת השטח. פסוק י' ג', ויעס 50 קרסי זהב, ויחבר את היריות אחת אל אחת בקרסים, ויהי המשכן אחד. מה זה היה משכן אחד? הכיסוי הגדול הזה של המשכן, עכשיו הוא מחובר 10 יריות, אבל זה בקבוצה של 2-2, ככה זה עשוי. אם אתם זוכרים, למדנו שכשהעמידו את כיסוי על המשכן, אז בדיוק באותו מקום שהיה החיבור של הקרסים בין קבוצה לקבוצה, זה היה בדיוק במקום שמתחתיו היה פרוכת שהבדילה בין קודש לקודש הקודשים, לכן זה היה גם עשוי בצורה כזאת.
אבל איך, 40...
מכיוון שהמשכן היה 30.
50.
לא, 150 זה החצר. המשכן עצמו, המבנה עצמו, היה 10 על 30. אז כשאתה לוקח את היריות הללו ומעמיד אותם על הגג, יש לך 20 ראשונים, זה קבוצת יריות אחת, ואז ה-20 הבאים, 10 זה השליש האחרון של המשכן, ו-10 נופל על הגב שלו. אז יוצא שבדיוק בשליש האחרון, שזה 10, יש לו בדיוק מעליו את החיבור של הקרסים הללו, ומתחתיו יש את הפרוך. עכשיו נלמד פסוק י' ד' על הכיסוי שהיה מעל הכיסוי הראשון, שזה היה מהיריות עיזים, שאמרנו שהם טבעו את זה על הגבי העיזים. ויעס יריות עיזים לאוהל על המשכן, ה-12 יריות עשה אותם. ה-12, כמה זה? 11. אורך היריעה אחת 30 באמה, ו-4 אמות רוחב היריעה אחת, מידה אחת ל-12 יריות. פה היריות הללו היו יותר ארוכות מהקודמות. הקודמות היו 28 אמה אורך של כל רצועה, הרוחב היה 4, אבל האורך היה 28. פה אמרנו שהאורך היה 30, כי זה היה מעל הכיסוי הראשון, וזה עבר עליו וכיסה אותו אמה אחת נוספת בכל צד. ויחבר את 5 היריות לבד ואת 6 היריות לבד. קודם שהיה לנו 10 יריות, חיברנו 5 ו-5. פה שיש לנו 11, עשו קבוצה של 5 וקבוצה של 6. ויעס לולאות 50 על שפת היריעה הקיצונה במחברת, ו-50 לולאות עשה על שפת היריעה החוברת השנית. בדיוק כמו קודם, בסוף כל קבוצה עשינו 50 לולאות. ויעס קרסי נחושת 50, לחבר את האוהל להיות אחד. קרסי זה התפיסה איך לתפוס את הלולאות. אז בקבוצה הראשונה הקרסים היו עשויים מזהב, בקבוצה שמעליו הקרסים היו עשויים מנחושת. אחר כך מה היה הקבוצה השלישית? מה היה הכיסוי השלישי? ויעס מכסה לאוהל אורות אילים מאוד עמים, ומכסה אורות חשים מלמעלה, והיה הכיסוי השלישי. בפרק למדבר, פסוק חף. ויעש את הקרשים למשכן, עשה שישים עומדים. אחרי שעשו את הכיסויים, כמו שהסברנו בשיעור של היום הקודם, למה עשו את הכיסויים קודם, אחר כך עברנו לקרשים. עשו את הקרשים מעצי שיטים. עכשיו נראה כמה קרשים. 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי אמה רוחב הקרש האחד. 2 ידות לקרש האחד משולבות אחת אל אחד, כן עשה לכל קרשי המשכן. אם אתם זוכרים מה זה, הידות בחלק התחתון של הקרש, היה 2 בליטות שהם נכנסו כל בליטה לתוך עדן. ויעש את הקרשים למשכן, 20 קרשים לפאת נגב תימנה. בצד דרום היה לנו 20 קרשים. 20 קרשים, לכל קרש זה אמה וחצי רוחב, אז כמה יש לנו? 30 אמה אורך של כל הדופן הדרומי. ו-40 אדני חסף עשה תחת 20 הקרשים, 2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ו-2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. כאן שיש לנו בצד הדרומי 20 קרשים, כל קרש למטה יש לו 2 בליטות, כל בליטה צריכה לקבל עדן, אז יש לנו 20 קרשים, אז יש לנו 40 אדנים. ולצלע המשכן השנית לפי הצפון עשה 20 קרשים במקביל, כמו שבצד הדרום עשינו 20 קרשים, עכשיו נעבור לצד צפון, גם היה לנו 20 קרשים. ו-40 אדניהם כסף, 2 אדנים תחת הקרש האחד ו-2 אדנים תחת הקרש האחד. פה אותו דבר, יש לכל קרש 2 ידות, אז כל יד נכנס בתוך עדן ויש לנו 40 אדנים. ולירקתי המשכן ימה עשה 6 קרשים. ימה זה בצד המערבי, שם עשינו 6 קרשים. 2 קרשים עשה למקוצות המשכן בירכתיים, 6 קרשים באמצע ועוד 2 שיסגרו על הפינות, אז ביחד יש לנו 8. והיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת, כן עשה לשניהם משני המקצועות. את הקרשים הפינתיים עושים אותם באופן שהם יתאימו בדיוק כמו קודם. לא זוכרים? והיו 8 קרשים ועדניהם כסף, 16 אדנים, 2 אדנים, 2 אדנים, תחת הקרש האחד. אם בסך הכל היה לנו בצד המזרחי 6 קרשים, ועוד 2 בפינות, אז זה 8. כל קרש יש לו 2 ידות מלמטה, אז כל אחד צריך עדן, 16 אדנים. ויעש בריחי עצי שיטים 5 לקרשי צלע המשכן האחד. אמרנו שהיה בריחים שהם הצמידו את הקרשים. אמרנו שהיה 5 בריחים. למה 5? היה בריח אחד אמצעי שהלך אחד מקצה לקצה, ואחר כך בחלק העליון היה כל 15 אמה בריח אחד ועוד 15 עוד בריח, ולמטה אותו דבר, ויחד 5. פסוק למד ב', וחמישה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית, וחמישה בריחים לקרשי המשכן לארכתיים ימה. 5 בריחים היה בכל צד, אז בסך הכל יש לנו 15 בריחים. ויעש את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקצה לקצה. הבריח האמצעי הוא לא כמו העליונים שהם חצאים, אלא הבריח האמצעי הוא הולך מקצה לקצה. ואת הקרשים ציפה זהב, ואת קבותם עשה זהב בתים לבריחים, ויצף את הבריחים זהב. כל הקרשים הללו הם היו עושים מייצים, אבל הם היו מצופים מזהב, וגם הבריחים היו מחופים בכיסוי מזהב, כמו שלמדנו שהוא לא היה מצופה ממש, אלא היה לו את הכיסוי מעלה. אחרי שסיימנו לבנות את כל המבנה של המשכן, ויעש את הפרוכת, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משה זר מעשה חושב עשה אותה הקרובים. זה הפרוכת שהבדילה בין קודש הקודשים לקודש, שימדה בשליש האחרון של המשכן. ויעש לה 4 עמודי שיטים ויצפם זהב ובהם זהב ויצק להם 4 דני כסף. הפרוכת הזו על מה? היא תפוסה, שמים 4 עמודים והיא תפוסה על ובים מזהב. ויעש מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משה זר מעשה רוקם. פרוכת היה בפנים שהבדילה בין קודש לקודש הקודשים. בכניסה, בצד המזרחי של המשכן, היה וילון, זה מסך שהוא היה לא כמו הפרוכת הפנימית שהוא היה מעשה חושב, אלא הוא היה מעשה רוקם. אתם זוכרים מה ההבדל ממעשה חושב ומעשה רוקם? מעשה חושב אמרנו שצורה אחת לא דומה לצורה השנייה, מעשה רוקם זה ששני הצורות הם אותו הדבר. ואת עמודיו 5 ואת ובהם וציפה ראשיהם וחשוקיהם זהב ועדניהם 5 נחושת. המסך הפרוכת עמדה על 4 עמודים והבילון החיצוני עמד על 5 עמודים. בזה סגרנו את כל המבנה. עכשיו עוברים לכלים שהיו בפנים. פסוק למדזיים, פסוק א', ויעש בצלל את הארון הפצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו והמא וחצי רוחבו והמא וחצי קומתו. אומר רש"י, והיה בצלאל, לכאורה בצלאל אמנו היה רק אחד, היה לו שותף שקראו לו אוליאב, היה להם עוד הרבה חכמים איתם ביחד, כולם היו שותפים בכל העשייה. למה כשמגיע פה לארון כתוב היה אז בצלאל? למה? אומר רש"י, לפי שנתן נפשו על המלאכה, הוא היה זה שהכניס את עצמו לא רק על התכנון אלא גם על המלאכה, זאת אומרת גם על הבנייה. זאת אומרת בכלים אחרים בצלאל ישב בחדר המסע ונתן וחשב ותכנן ונתן הוראות מה לעשות.
בן 12,
כן? הוא נתן הוראות לכל מה לעשות. כשהגיע פה למשכן בצלאל אומר לו, אני לא מסתפק רק בתוכנית, גם בעשייה הוא רוצה להשתתף. כי למה? כי הידוע שאהרון היה הכלי הכי מקודש והכי עיקרי במשכן, פה הוא רצה שיהיה לו ממש חלק בעניין יותר משאר חכמים, נקראת על שמו, לכן כתוב ויעז בצלמות שהיה לו שותפים, אבל הוא היה בעניין הזה יותר מקודש. אהרון הקודש, סוג ב', ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב. למדנו מה זה מבית ומחוץ, לא שהוא ציפה אותו, לא שהיה ארון אחד מצופה, היו בעצם שלושה ארונות, הפנימי, הארון הכי קטן מפנים היה זהב, חיצוני אליו היה ארון מעצים, וחיצוני אליו היה ארון מזהב, וכך יוצא שהאמצעי שהוא מעץ, מצופה מבפנים ומבחוץ מזהב, על ידי ארונות נוספים. סוג ג', ויצוק לו ארבע טבעות זהב על ארבע פעמותיו, שתי טבעות על צלו האחת, שתי טבעות על צלו השני, תעשו לארון טבעות כדי שיהיה אפשרות לשאת את הארון על ידי הבדים שיכניסו שם, כמו שכתוב בסוג דל. ויעז בדי יצאי שיפים ויצף אותם זהב, ויבא את הבדים והטבעות על צלות הארון, לשאת את הארון. אחרי שהוא סיים לשאת את הארון עם הבדים, ויעז כפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה והמאה וחצי רוחבה. כפורת זה הכיסוי שמכסים אותו על הארון. ויעז שני חרובים זהב, מקשה עשרת, משני קצות הכפורת, הקרובים היו מקשה אחת עם הכיסוי, כן. גם הם מזהב, קרוב אחד מקצה מזה וקרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת עשה את הקרובים משני קצותיו. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש של אחי, ולכפורת היו פני הקרובים. מה זה נקרא שוחחים בכנפיהם? למדנו שהכנפיים של הקרובים כיסו, אם עמדת מלמעלה והסתכלת, כיסו את כל הכיסוי של הארון כמו שכח שמשחח מלמעלה. אחרי שסיימנו על הארון עוברים לכלי הבא, שזה השולחן. ויעש את השולחן הצי שיטים, המאתיים אורכו והמאה רוחבו והמאה וחצי קומתו, ויצף אותו זהב טהור, ויעש לו זר זהב סביב, ויעש לו מסגרת תופח סביב, ויעש זר זהב למסגרתו סביב. היה מסגרת מסביב השולחן עשוי מטפח. ויצוק לו ארבע טבעות זהב, ויתן את הטבעות על ארבע פאות אשר לארבע רגליו. גם לשולחן היה ארבע טבעות מזהב, לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השולחן. הטבעות היו ממש בסיום קו ישר עם המסגרת. סוף תצבעה, ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב ולשאת את השולחן.
שולחן
של לחם הפנים, כן. ויעש את הכלים אשר על השולחן, את כערותיו ואת כפותיו ואת מנקיותיו ואת הכסבות אשר יוסח בהן זהב טהור. למדנו בעריכות בפרשת תרומה מה ההבדל בין כל הכלים הללו. היו הכלים שבהם זה הדפוס, השטנץ שבהם עשו את המבנה של הלחם, היה את הכפות שבהם שמו את הלבונה, את הבשמים על השולחן, ומנקיות וכסבות. למדנו שתי פירושים ברש"י, או שזה העמודים הגדולים שעליהם יוצרים את התאים לשים אחר כך את הלחם, ובין לחם ללחם היו כצורת חצי קנה חלול שיהיה אוויר בין לחם ללחם כל זמן שהוא עומד על השולחן.